במקומות שלא יפורנו כוחה, אבל להסתכל מתנגזים. יש שני מבטים מרכזיים היום ביחס למשרד. המבט אחד הייתי קורא לו המבט הדתי, והמבט השני זה המבט החילוני ברוב המקרים. אני אחדד את שני המבטים. המבט הדתי הוא מבט שאתה נוסע ואתה חוזר עם לאומיות ישראלית אדירה. עם ישראל חי, רוצה להתגייס לצבא, אתה גם הולך לכל שוכי הצדיקים, אתה רואה 2,000 שנות יהדות, אתה מתחזק גם ברצון שלך ליהדות, לתורה, להתחבר לקדושים הללו. הרבה חבר'ה פעם ראשונה מגיעים לרבי אלימלך ולישן סטורגים, זה ברור שפעם ראשונה, פעם ראשונה בכלל שומעים עליו, אבל שמו שיש עד רבי, ולא יודעים כלום מתורתו, אבל לא משנה, זה וואו, זה מגיעים אלימלך ולישן, ערב צדוק, ומגיעים כל אחד, אני יודע מה, לשפת אמת, וואו, זה כאילו, אתה כבר רוצה, אתה מרגיש שייך לזה, זה חזק מאוד אצלם. למותת השני, אני מחדד פה את הדשע לסיפור. הסיפור ראשון, מי שהיה פה פעם במחנה השמדה בלז'נס, מחנה השמדה בלז'נס הוא מחנה נורא פעמים. הוא מחנה שבו נמצחו 650 אלף יהודים, כל ציבור. כל היהודים שהיו פה בארץ בתש"ח זה 600 אלף יהודים. ציבור בעם ישראל, על 60 ומאות מברכים בקו חכם ארזים, נרצחו בבלז'נס. המחנה הזה הוא נורא והיום, אגב, בירקנאו זה המחנה הגדול ביותר, שבו נרצחו מחלוקת בין רודולף הס, מפקד המחנה לאייכמן, אמר שמה משה צריכה. האחד כותב 1.5 מיליון יהודים, והשני כותב 2.5 מיליון. הוא בירקנאו, אושוויץ, בירקנאו זה הפח הזבל לכל יהדות העולם. אבל יהדות פולין, הגנרל גוברמנט, בעצם כל השטח שעליהם, חיכו בין רוסיה וגרמניה, כל השטח הזה של פולין, כולם כשלושה מחנות השמדה המרכזיים. הגדול שבהם היה מחנה, מה המחנה הכי גדול? בירקנאו זה היה ליהדות העולם. מה לפולין? מה המחנה הכי גדול אחרי בירקנאו? בואו נרצחו 850 אלף יהודים בכל הפחות. כל הדברים האלה הם לא מדויקים, אבל זה מה... טוב, נקרא. אחריו, בלז'נס, ולאחר מכן סוביבור. סוביבור יש מטה, כי הם 250 אלף יהודים. ובלז'נס, מה שנורא והיום הוא, שכל מי שיועד את ההשמדה, הושמד. ידוע לנו היום על שני ניצולים, או שלושה, אני לא זוכר. שניים או שלושה ניצולים. המחנה הזה נסגר, כשהנאצים סיימו וי, כל מי שהיו מאוד מדויקים הרי, כל מי שיועד למחנה בלז'נס, נשמע, נסגר. שונה מבירקנאו שהמשימה לא הושלמה. מחנה השמדה בלז'נס היה שנים, עד לפני כמה שנים, היה עוד הצהרות בשורות. הייתי שם כמה פעמים במצב ההצהרות. לפני שנים, עכשיו זה כבר לפני 5-6 שנים, עשו שם מצד כזה של מוסד חינוך, היה ים סוף, אתה הולך שם, ואת הקירות הולכים וגדלים, אתה נכנס לומר קריאת ים סוף, אתה עושה משכחת פסוקים בעברית, וזה כזה עשו כמו מצד כזה, מצד מאוד מרשים. אתה הולך שם עד הסוף, אתה יוצא, ובחזור שאתה הולך במדגות היציאה, אתה מגיע לקיר שכתוב עליו שיר של דן פגיס. והשיר של דן פגיס מופיע פה בעמים 13, כתוב ככה. כתוב בעיתונות בקרון החשוב. כתוב בעיפורון, למה בעיפורון לא בעת? כי מה שווה בעיפורון בעת? עוד איזה מלחם, כלומר העדות הולכת להימחק, הקרון חתום. איזה קרון מדובר? קרון שולף מהם? להשמדה הוא חתום, אין יציאה. כאן במשלוח הזה, המלחם בא עם הבן בני, כן, משלוח. ליד אדם, לא בתוך משלוח, אבל יש פה איבוד האנושיות. המלחם בא עם הבן בני. אם תראו את בני הגדול כאן עם בן אדם, תגידו לו שאני. שימו לב, המלחם בא, אין כל חי, כי אני מבל בני. אם תראו את בני הגדול קיים בן אדם, תגיד לו שאני. והשיר נקטע, כי לא מספיקה לכתוב, והשיר עוזר עצמו. אני כאן במשלוח הזה. אני חווה, אין כל חי, נכון. מי זה קיים? מה אני משאל? מי זה קיים? הנאצ. מי זה אבן? מי זה אבן? מה אני משאל? מי זה אבן?
יהודים.
לא היהודים. גם לא היהודים. מי זה אבן? הפולני, והצועני, והרוסי, וכל מי שמובע, השמדה העולם. כל העולם. ולכן אני חווה, כי מי זאת חווה? כל חי. סיפור שני. עוד רגע תביאו לנו מחותר. סיפר לי הרב פופל, רבה של גולד. מומד. ורבה של ראש עובד אל מיום. סיפר לי שבתו, הגדולה זכתה בפרס על השואה. עבודה על השואה. פרס על השואה של השואה. פרס עבודה על השואה. ובטקס ארצי, העלו לדבר כי המציג, לא יודע מי, מדריך ותיק מקיבוץ לוחמי הנגדות. הוא אמר, אני רוצה לספר לכם סיפור. הלכתי עם קבוצה שלי מקבוצה של לוחמי הנגדות, והלכתי איתם למסע פולין, והגענו לבית כנסת בתקטים, תיקוצ'ים, כנסת שיש בו אותיות, 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 כאלה בחובה, שבו נצטרכו בקברי אחים, וכנסת שיש שם מנגן חדים בכלל לבתים עד היום. יודעים על מה אני מדבר משעה שם? תקטים, תיקוצ'ים. ושם הבית כנסת הזה אומר, אמרתי לתלמידים שלי, חבר'ה, אנחנו יהודים, חוזר את כנסת, בוא נלמד שום תורה. הוצאת להם את התנ"ך, ופתחת להם בפרשת בראשית, ולימדת אותם את הפרק על קין והבל. לימדת אותם את הפרק על קין והבל. אתם מבינים מה אומרת כאן? מה הסיפור של השואה? השואה היא הטרגדיה שלי, של כל עולם. היא טרגדיה אנושית. עכשיו אני אגיד לכם מה אנחנו מבינים. במנהלת פולין היום, שמינה בזמנו לסיפור ספרית, כדי להתקבל את מדריך מסע, שאלה שאתה נשאל בגן היום, בסדר רם ישיבת חורף, שיש לו תואר שני בהיסטוריה, הוא מגד בצה"ל, הוא מוצלח בכל תחום, שלא רצו לקבל אותו לולא שאילתה של חבר כנסת זבולון אורלב, כי הוא לא נתן תשובה נכונה לשאלה הבאה. ומה הייתה השאלה? כשאתה מגיע לפולין, האם תיקח את התלמידים לפגוש מהר פולני. ואני נתתי שיחה בבית ספר חילוני, והם סיפרו לי, מיד אחרי מדייק, לקחו אותנו לפגוש מהר פולני. זה המאמר היום. וגם כשהייתי בהשלמת מדריכי מסע, אז היה לנו מפגש עם בית ספר מכבים רעות, שזה הבית ספר הכי טוב בארץ, כל שנה, הכי טוב מתבצעו לבדות, וכל שנה בארץ מכבים רעות. יש שם אחוז טייס ואחוז תונה, זה בית ספר מכבים רעות, זה שני יישובים מעט מוקים. איכותים, יישובים חילוניים, איכותים מעט מותם. זה הטופ של הטופ של המדינה. זה החבר'ה של כל שנה הכי טובים בבגרות, בסיירות, חבר'ה מדהים, טייס, הכל. והיה שם, זה בית ספר של מאות תלמידים, יצאו למשלחת איזה 30 מורים. ושאל אותם המדריך, מה הגולת הכותרת של המסע שלכם? אמרו לו, מפגש עם אורטון, אחרי מסע למחנה השמדה מדניק. והם אמר את זה, זה כבר היום. שמה המסר מהשואה? מה המסר מהשואה?
הטרגדיה עולמית.
הטרגדיה עולמית אוניברסלית ולכן מה?
העולם לא...
ולכן מה? מה המסקנה מהשואה? של העולמי ואני והפולני, אנחנו אחים. אמרו לי, התלמידים במצאת החילונים ומודים שהגעתי להם שיחה. אמרו לי, זה עצבן אותם, אנחנו לא סתם פולנים, אבל לכם הייתה לי, כי אני לא רוצה לשאול אותך לדעת אחרי חוץ מהאחים שפולנים. זה אותי. עכשיו, אני מקבל פה היא אדירה. כי המשפט של כן שאלו אותי אותם תלמידים במצאת החילונים, איך אתה מסביר את המשפט, אתה בחרת לנו מכל העמי? מה, זה לא דומה למה שהם עשו? כי אמרו, אנחנו בחרות לנו מכל העמי. שאלה טובה, נכון? שאלה טובה. יש כאן שני מבטים על השואה. המבט האחד הוא מבט שאומר שהשואה היא בעצם המלחמה של יעקב ועשיו, אם תרצו, עם ישראל מול עמלק, נכון? המבט הדתי הרגיל, מה הדבר הראשון שאתה אומר שואה הנאצים, מה עולה לך בראש עמלק? המבט השני אומר, השואה זה סיפור של קין והבל. המסקנות הן הפוכות לגמרי. הן הפוכות לגמרי. אני רוצה להסביר לכם למה הדיון הזה הוא כל כך קריטי להיום. אם המסקנה של השואה היא, תראה מה קורה שעם חושב שהוא מיוחד מכולם, אז אני חייב מדינת ישראל כדי שלא ישמידו אותי. אבל אם אף אחד לא רוצה להשמיד אותי, זה לא מוסרי לך להיות מוגדר כשונה מהותי ממישהו אחר. כלומר, מוכן להיות צרפתי ואתה אנגלי ואתה אמריקאי, אבל זה טוב למונדיאל. מעבר לזה, אדרבה, אדם אשר הוא אדם, כולנו אותו דבר. לא מעט היום מסופרים והוגי דעות בדור שלנו, אומרים את זה עוד כבר, שומע את זה כמעט כל דיון. אני קודם כל אדם, רק אחרי זה אני יהודי. אתם תשמעו את זה יותר ויותר ויותר ויותר. ולכן ממילא, אספר לכם בסוד, שקשור לה אתמול, ואמרו לי שיש כתבה עכשיו, השיומן של מילה, איילה חסון, ערוץ אחד, לא יודע מה זה, לא רוצים לעשות את הדבר, נצרת עילית כעיר מעורבת. עיר מעורבת, ורוצים לעניין את ראשי, כשהוא עניין אותי לא שאלת הסדר. אמרתי, אצלי בלב טוב, אני כבר מבין מה מגמה. עיר מעורבת, ערבים, ראש העיר, הוא יחשב כגזען, עיר מביא את הדתי, מה ההסדר? טוב, התייעצתי קצת, הסכימו עם דתי, מי שהתייעצתי איתם, אז לא מתקשר אליי, כמו זה התחקן, אני מתקשר אליי כתב, כתב בשם ראיצה, כתב ערבי. אמר לי, אנחנו רוצים לעשות כתבה, אמרתי, אני מבין, אני אז הוא אמר לי, למה? אתה תקבל ייצוג אובייקטיבי? אמרתי, תשמע, אני איש רוח. איש רוח לא מדבר פחות מ-10 דקות, אמירה מתוקדת. אתה מבין 10 דקות שני? אני לא 10 דקות, זהו, אבל אני מבטיח להיות הוגן וגם במשפט 1-2, תצא להגיד את דבריך. אמרתי, לא, אני לא איש שמדבר שני משפטים. או שאתה מבטיח לי 10 דקות, או שאני לא עושה לי טריים. אמרתי, טוב, אותי, זה סתם, לא אומר 10 דקות, זה לא שעת לך, אבל בכמה יפה דומה. אבל אתה תראו את זה היום יותר ויותר ויותר ויותר. שבעצם אדם, אדם אשר הוא אדם, אדם אשר הוא אדם, אז מה הבעיה? אז למה אתה מגע בניסויים? למה לא? מה העניין? כלומר, זכותי להיות יהודי, אתה לא תגיד לי לא להיות יהודי. אבל אחרי שאתה אומר לי לא להיות יהודי, רגע, למה בעצם אני גם יהודי? לא נגד, אבל קודם כל אני אדם. קודם כל אני אדם. וזה שם הבתים הפוכים על השואה. שם הבתים שונים לגמרי. כי המבט הראשון אומר, אתה יודע למה צריך את מדינת ישראל? תראה מה זה. תראה מה עשו לנו, תראה איזה מסוכן. אנחנו צריכים להיות עם לבדד ישכון. הדבר השני אומר בדיוק הפוך. תראה מה קורה שעם אחד הוא לבדד ישכון. אז אני ודאי חייב מדינה שלא ישרתו אותי. אבל אם לא שוחטים אותי, אני דווקא מדי בדיוק הפוך. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם ששני המבטים הללו יש לי קושייה. מכיוון שהשואה באמת הייתה לא רק תרגדיה לעם ישראל. בשואה נרצחו מיליוני יהודים. מעשה בישיבת חורף, שהגיע למוזיאון אושוויץ. ואחרי הם התחילו לשיר שם, תסתכלו שיש כל הזמן לשיבה לסיפור של התחילה, ושם הייתי מעניין, זה בסדר? אבל אחרי הם התחילו לשיר, זה היה לפני כמה שנים שעוד הייתי חורף. אחרי הם התחילו לשיר באושוויץ, במוזיאון, באה המדריכה, אמרו לה, מיד אמרה, באנגלית, אחרי בבקשה תכתבו את המקום. אחרי הם הסתכלו עליהם, אמרו, סליחה, הגולה הזאת? הנאצית הזאת? תגיד לנו, עום מסחור, יכול להיות כולם ריקודים, אירוע דיפלומטי, שר החוץ, שגרירות, מה לא שמה? עכשיו יש לנו קבוצות מאיזה 20 מקומות נוספים, שגם להם שתו ונרצחו אנשים בשואה, והחבר'ה, הנאצית הזאת תגיד לנו מה לעשות. הם היו מבחינתם, כל הבון, עם אשמה, שירו אותו, מי יהיה? עם ישראל אחד. השואה באמת לא הייתה לעם ישראל. מצד שני להגיד, שהרגו את עם ישראל כמו שהרגו את הפולנים, חמור להרוג כל אדם. אבל להגיד שאיקר תפס את עם ישראל כמו שהוא תפס את הפולנים או הרוסים או הצוענים, אני חושב שזה חטא לאמת ולהיסטוריה ולהבנת הלקח הגדול שצריך ללמוד משהו. לכן אני רוצה לתאר. ששני הצדדים יש באמת, למרות שהם הפוכים בדווקא מילה, כי הם באמת מתחילים ממקום כבר חיצוני. אני רוצה לתאר שהשואה, עיקרה זה לא סיפור של יום כבר ישראל. וגם לא סיפור של כאן בבי, אלא סיפור של משהו עוד יותר. שבקבודם יש את שני היבטים עליו, ואז גם אין בודים סביב. ואני רוצה להציע כיוון שלישי. אבל לפני שאני אפתח בו, הבנתם את הנפקמין המשני היבטים עליו? מה? אני מצוין, אז אני אחזור לך את זה, לכן אני שואל. אם המסע שלי לפולין, אולי את הכותר שלו זה ביקש של נוער פולני הכי מודרני, כלומר, אני צריך להבין שהלקח המרכזי משהו, כלומר, שלומית לא מגזמנו רצתה לבטל את המסור, כי זה הפך לאנשים מאוד ללאומיים. אז אוקיי, לאומי כן, שרת בצה"ל, אבל מה? לא לך, שרת בצה"ל ודאי, אבל עקרונית מבחינה מוסרית, בעצם אני אבוא אותו דבר, שלא לבנה אותי אותו דבר, אבל הלקח הגדול והפוך, שאני בכלל לא שונה ממנו. ואז אנחנו חוזרים שוב לזה שצריך את צה"ל כדי שלא יהרגו אותנו, אבל אם לא הורגים אותנו, אז מה פתאום אנחנו בכלל מבודלים
לעצמם?
זה התפיסה של קין והבל. שזה האנושיות מול האי-אנושיות. בסדר? ואם המבט הוא יעקב בן סב, אבל איך בישראל, אז יש את עם ישראל, יש את כל הגויים שם. ואז המסר המרכזי הוא לאומי. המסר של קין והבל אוניברסלי. המסר של יעקב בן סב הוא לאומי. באמת השואה אבל היה בציר אוניברסלי. הוא באמת בשואה היה ציר מיוחד סביב עם ישראל. ולכן אני רוצה להיכנס למקום, להבנה אחרת, איך לתפוס את הדיון דתי. על מה נלקחנו לאבותינו ולקחו אותנו מספות. ואני רוצה באמת שיעור מאוד עמוק, מאוד יסודי, מאוד חזק בעזרת השם. אנחנו נפתח מספר שמות, אבל אנחנו נעבור עוד מעט לראות ציטוטים מדהימים. גם נפיקה גדולות מדברי אלוקים חיים של ספר שמות, מאותו מנובל, אותו צורי רשע, ונראה עד כמה הדברים עולים לנו פה לך. בואו נתחיל בעמוד 15. אני מבקש לטעון, זה מוסס על פי הרמב"ן, אבל מפותח קצת הרבה מעבר למה שרבנו הקדוש הרמב"ן אומר, שיש בפרשת שמות את האנטישמיות הראשונה בתורה, והיא הבניין אב לכל האנטישמיות שתופיע בהמשך. אני מבקש לטעון שיש פה חמישה שלבים שיחזרו גם בשואה ובואו נצאנו בהיסטוריה, ובואו נדקדק בכל פסוק פה ונראה את חמשת השלבים של האנטישמיות. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם פני עשר רע ויצאו ממנו. אבא נתחכמה לו בנרבה, בא כי תיקן למלחמה, בנוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בר ועלה מן הארץ. השלב הראשון באנטישמיות הוא שלב של נימוק הגיוני. במקרה של פרו, מדובר בנימוק ביטחוני. אצל היטלר, התחלת ההסתה הייתה דרך נימוק לא ביטחוני, אלא נימוק שמה היהודים מסכנים אותנו? כלכלי, בהיבט הכלכלי. ובואו נדייק כל מילה. ויקום, לא ויהי מלך חדש, ויקום מלך חדש. למה ויקום? בוא תורם, חבור. למה ויקום? מכיוון שמה? שזה לא ויהי במובן שהתחיל מלך. הוא צריך להעמיד את עצמו. הוא צריך לבסס את מלכותו. אחד הכלים הכי קלים לבסס את מלכותך, אשר יש עומד את זה, זה על ידי סגנת זרות. אתה מבסס, מעמיד את מלכותך. אחד הדברים זה פשוט מאוד, הוא מדייק במילה ויקום, שזה לבסס את שלטונו. אז אחד הדברים הפשוטים זה מבססים את השלטון על ידי בעצם סגנת זרות.
הכי קל
להתאחד. מה?
הכי קל להתאחד.
דרך החלום, סגנת החלש. חוברת, יש לך, קיבלת את זה? בסדר. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. שימו לב. ויאמר אל עמו, שלוש מילים. הנה מילת הפרדה, עם בני ישראל רב, כמות, עצום, איכות ממנו. אתה מקבל את המאזניים, מי פה החזקים? עם ישראל. פרעה מאחד את כולם סביב הפחד מהיהודים שבאמת פרעים ורבים ושופצים, כמו שכתבו בפסוקים לפני כן. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל. הנה, זה דמגוגיה זולה, הנה, אתה לא רואה? מה, אתה לא רואה? עם בני ישראל. הראשון להגדיר אותנו בהיסטוריה כעם, היה פרעה. הראשון שקרא לנו עם. כמו שהמן צורר היהודים, מי החזיר אותנו להיות חזרה במושג של עם ולא מפוזר ומפורד? המן. וכמו שהיטלר החזיר אותנו להיות עם. תמיד היינו עם. אבל מי ביזז לנו את ההבנה שלא משנה מי אתה, כולם יגיעו למזרחות? האנטישמיות. עם בני ישראל, האנטישמיות לצערנו הרב היא הראשונה לזהות שאין הבדל בין חסיד למתנגד, אפילו בין רפורמי לאורתודוקסי. אין הבדל, יהודי. יש בו יהודי, ילך להשמדה. יש הבדל בין חסיד למתנגד, שהוא משני, יש הבדל מהותי עקרוני בין אורתודוקסי לרפורמי. כי זה סכנה גדולה לקיומיות של עם ישראל. אבל זה יהודי וזה יהודי בכל המשרפות. ואהבה נתחכמה, לא? תראו את המילה אהבה. מה זה המילה אהבה? פיוס, בואו, דמוקרטיה, אירופו מאוד מאוד או דיקטטור. עוד מעט נראה בדיוק את הדיקטטורה.
זה עדיין
השלב הראשון. כל הפסוקים השלושה עליו זה השלב הראשון. זה הכל נימוק הגיוני, עם הרבה דמוקרטיה, הרבה שיתוף, הרבה יחד, נתחכמה, הכל פה הגיוני. שם היה לנו פה גז חמישי ונלחם בנו, אנחנו יחד, ועלה מנץ. וזה השלב הראשון באנטישמיות. יהיה היגיון שעליו יתחילו לתקוף את היהודים. וכאן מגיעה השלב השני. ובשלב השני, וישימו עליו שרים מיסים למען עלותו בסביבותם, ואם מנערי מסגרות תפרו את פתאום את רמסס, וכאשר יענו אותו כנרבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל. מהו השלב השני? איך נגדיר אותו? מה פה בשלב השני?
הפרדה.
מה? הפרדה, מפרדה. מה מטרת ההפרדה? מה יוצא לך?
שנאה.
שנאה זה תולדה. מה היא בשביל מה? מה, 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 מה רוצים ליצור? מה?
האחר.
האחר. מצוי, איך קוראים לזה? איך קוראים לזה?
אנטישמיות.
אנטישמיות הייתה את הכללית. יוצרים כאן מה? הבדלה, הפרדה, מה יוצרים כאן?
גזענות.
זה הכותרת הכללית, יוצרים פה מעמדות. יש מעמדות. יש מי שעליון ויש מי שתחתון. אצל הנאצים, הגזע העליון לנה הנאצים, מתחתם היה את כל הגזע הארי שקרה למשל את האיראנים וכדומה. היה גזע ביניים שם אמורים להיות המשרתים, שזה הסלאבים וכדומה. ויש את הגזע התחתון שראוי להשמדה כמו הצוענים, ויש את היהודים שהם בכלל לא גזע. הם אנטי גזע, עוד מעט מסביר מה זה אומר. אצל אגב, זה דבר מדהים. הנציב אומר, נדמה לי, סוס ורוכבו כתבה בעיה. סוס, השיטה שקורה הייתה שכל אחד הוא הסוס, כל אחד הוא רוכב על הסוס שמתחתיו. אבל בסוף מתברר שכולם בעצם סוס אחד גדול למי?
לפרעה.
לפרעה. כשבעצם תראו דבר מקביל באופן מדהים. בשואה, מי היה אחראי על היהודים בגטו?
היהודים.
מי היה אחראי על היהודים במצרים?
היהודים.
המשטרה היהודית, פשוט כאן היהודים, אותו דבר בדיוק. מי לסתם עליהם היה, כמו שהאוקראינים ופולנים, לסתם גם שם היה מיוספים. ויש מצרים, ויש את הפירה, ויש את פרעה. ועשימו עליו שרים ניסים למען ענותו בסביבותם, ואם הנערי מסכנות לפרעה! כן, אהבה נתחכמה, אבל ברגע שיש מעמדות, כל אחד, אז יופי, אני גזע עליון, יש מתחתיי. ואתה לא מבין, גם אתה עכשיו גזע תחתון. כי ברגע שיש מעמדות יש היררכיה מאוד ברורה, הרי היררכיה מאוד ברורה היא עד הפירר. ואם אין הרי מסכנות לפרעון, פתאום את רמסס וחשב אותו כנראה בכן לפרוץ, ויקוצו. מה זה ויקוצו? מכל מה נימוק הגיוני, יש סכנה. מה זה ויקוצו? יש כבר סינה, יש כבר מיוס, מישהו כבר אמרת, אמרת, מישהו אמרת, סינה. יש פה כבר מיוס. זה כבר שיט, זה כבר משהו רחוק מן, כי זה מעמדות. אז אני יכול להתרבט עם המעמד שלו. ומגיע השלב השלישי. ויביטו מצרים את בני ישראל בפרך, והם יעבדו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובבנים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. מה השלב השלישי? מחנות? מחנות עבודה. המילה המנחה פה זה עבודה. מחנות עבודה, עבודה על שם העבודה, בפרך, לא כל עבודה בכלל נצלחת, מחנות עבודה. ואז אנחנו מגיעים לשלב הרביעי. ויום...
מה?
למה
הכרחים מחנות עבודה? למדתי.
הוא יחשבו על נרד.
מכיוון שהשלב הבא אחרי שאתה נמצא במצב של מעמדות, זה לנצל אפקטיבית. יש לך פה עבדים, לנצל את זה. הם עבדים כגזע תחתון. ברגע שגדרת אותם כגזע תחתון, אני יכול למצוא אצלם את הדם, אני יכול לנצל אותם, זה כוח אנושי, כמו עליהם צריך הרבה דברים. אז נגיע השלב הרביעי. ויאמר המלך מצרים למיידות העבריות, אשר שם אחת שפה ושם השני תקוע. ויאמר בידיכם את העבריות, ראיתם על האבניים בנו, ועמידתם אותו מבת בחיה, ותראינה מלכות את האלוהים, ולא עשו אשר דיבר עליהם מלך מצרים, ותכן את הילדים, ויקרא מלך מצרים למיידות העבריות, למיידות, וכולי, 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 ותאמר למיידות אל פרעה, וכולי. מה הוא השלב הרביעי? לא, מה, בצורה פשוטה, מה הגדרה כאן של השלב? מה השלב, מה? השמדה, אבל לא סתם השמדה, אתה אומר לזה חשואה, פתרון? הסופי, אבל יש עוד מילה. הפתרון הסופי בחשאי, העם לא בשם ישמוע על השמדת ילדים. אז מי צריך לעשות את זה? איך כל היחידות הגרמניות הנאציות שבהתחלה עשו את זה בהחווה, באמבולנסים של גז? או בהתחלה לפני כן ביריות? אייכסגרופן. אייכסגרופן. אבל זה לא יעיל, אפשר לזה. אבל בהתחלה זה עד חשאי, ולמה בחשאי? כי העם לא עבר מספיק חינוך מחדש או הסדה לזהות שהיהודים ראויים להשמדה. ולכן ממילא זה חייב להיות בהיחווה. ציר ההיחווה של היטלר עם הרשמו. היה, בואו נסק מפה והלך שכל פעם שנגיד היטלר זה יהיה עם הרשמו אחד גדול, שאני לא מבזבז מילים, בסדר? אז מה צריך כל פעם להגיד זה מחדש, כי נזכיר אותו לא מעט בשיעור הזה או בשיעור הבא. ולכן ממילא, אותו דבר אצל פרעה, גם שם אותו סיפור. הסיפור הוא דרך המיידות. ואז מגיע השלב החמישי, פסוק כ"ט, ויצא פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היום אתה שליחו, וכל הבת תחיון. וזה כבר שלב מה? ההשמדה בגלות. נימוק הגיוני, מעמדות, מחנות עבודה, פתרון בחשאי, סופי בחשאי, פתרון סופי בגלות. חמישה שלבים של התשעה. זה לא יאמן איך זה חזר לשואה. ואני חושב, ואני יודעתי, שהפסוק המרכזי בעיניי, כל פסוק מרכזי, אבל שפותח להקשר הזה שלנו, להבין את עומק הפרשייה הזאת, אני חושב שזה פסוק ט"ו. ויאמר מלך מצרים למיידות העבריות, השם, שם האחת שפרה, ושם השני תקועה. מה צריך להיות כתוב פה? ויאמר מלך מצרים למיידות העבריות, שפרה ותקועה. יש פה תוספת מילים שבעיניי היא המפתח לכל הפרשה. אשר שם האחד שפרה ושם השני תקועה. אבל לפני כן בוא נדקדק. ויאמר מלך מצרים, באים ונראה מסכנות, ראינו לפני כן המי... לפרעה. ויאמר מי מלך מצרים. מה אתם בין פרעה לבין מלך מצרים? מה התורה רוצה שמדגישה פה? תשימו לב. ויאמר מלך מצרים, לעומת זאת, ויקרא מלך מצרים פסוק י"ח, לעומת זאת פסוק י"ט, ותאמר למיילדות אל מי? אל פרעה. לא סתם. מה ההבדל? דיסטנס. מעמד, מלך מצרים, זה... ואת מול המולך במלך מצרים האדיר. מי יכול לסרב למלך מצרים? נשיא העולם. פרעה זה כבר שם שלו, זה השם שלו. כל המלכים נקראו פרעה, זה כבר התואר, אבל התואר שמייצג אותו כאדם הכי עליון. אבל מלך מצרים זה היחס הנבדל שלו מכל העם. מלך מצרים האדיר עומד מול המיילדות העבריות. הוא אומר להם, הוא ראיתן על האופניים. ותראינה המיילדות את האלוהים. לעניות דעתי, יש לו דבר נפלא. וראיתם, ותראינה זה תקבולת יהודית. וראיתם, זה מלשון ראייה, ותראינה זה מאיזה פועל זה?
יראה.
תשימו לב, דבר מדהים, צריך לבדוק את זה, אבל אולי יש בזה דבר אמיתי מאוד. הפועל ראה, בעתיד נוכח זה אתה, תראה. בעתיד נסתר זה הוא, יראה, שזה כבר אותיות יראה. אולי יש מקום להגיד, כך חשבתי פעם, שהראייה שלנו היא לא בעתיד נוכח, אלא בעתיד נסתר. כשאתה מכוון את הראייה, את הפועל ראייה, לעתיד הנסתר, לא ללחץ החברתי של ההווה, לנורמות של ההווה, אלא למצפון שלך עם העתיד הנסתר, עם משהו שתשלם את העולם בעוד 20 שנה שרצים לא יהיו בשלטון. אז הראייה מחוברת לעירה. הוא ראיתם על האובניים, ותראה את העם ילדות. הם הזכירו להרים את הראייה שלהם למקום שהיא מחוברת לעירת שמיים. אבל בוא נגיע לעיקר. העיקר בעיניי שוב ולסוך תלבב. ויאמר מלך מצרים עם ילדות העבריות, מי היו המילדות העבריות? שפרה ופועה. מי היו שפרה ופועה? לדעת רוב רבותינו בחז"ל ובמפרשים, זה לא מרים ויוחד. אבל יש מדרש, וגם חלק מהמפרשים, שאומרים ששפרה ופועה לא היו מרים ויוחד, אלא היו שתי נשים מצריות. חסידות מאותו עולם. אז תסבירו לי פשט מה זה מילדות העבריות.
מילדות העבריות.
מחלוקת בחז"ל. הדעה המרכזית היא שזה היו מרים ויוחד. ומבצעת הדעות הן שהן היו שתי חסידות מאותו עולם. בכל מקרה לא משנה אם היו, עומדות שתי נשים מול מלך מצרים העדי. אז היה צריך להיות כתוב, ויאמר מצרים למדות עבריות שפרה ופועה. אתם יודעים מה היה הכוח של שפרה ופועה לעמוד מול מלך מצרים העדי? שמה יש לכל אחת מהן? שם. מה זה מה של כל אחת? שם, זהות. אה?
נענה.
זהות. נענה. בואו נראה את זה, בואו תראו כמה זה, מה אתה אומר אותי?
לא מספר.
לא מספר. מצוין. בואו תראו כמה זה דוקדק. הכל פסוקים שאנחנו מכירים. תראו איך מתחיל פרק ב' מיד לאחר מכן. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. מי היה איש? אמרה. מי הייתה אישה? יוכל. לא כתוב. מוזכר פה לוי? לא כתוב מי הם. ודאי אישה בת ילד בן. איך קוראים לבן? ודאי לא קראו לו משה. כי הרי מי קרא לו משה? בת יא. איך קראו למשה שהוא נולד?
טוביה.
טוביה. טוביה. טוב, יש כמה דעות בחז"ל. ודאי אישה בת ילד בן, ותראה אותו כי טוב ותצפנו שלושה ילדים. ולך לאותו צפינו ותיקח לו תבדו ותחמרה ותחמרה ובזפת ותעשם בית לילד ותעשה בסופר שפת היום ותתצב אחותו, איך קוראים לה? אתם רואים מה קורה פה בפסוקים? מה התורה עושה?
שזה לא משנה.
אין שמות! פרעה יצר עולם בלי מה? אין שמות, אין זהות לאף אדם. אין זהות. ותרד בפרעה, גם לה אין שם. הרי גם לחייל הנאצי אין שם, כולם מספר, נכון שמספר רק על הזרוע של היהודי, אבל כולם בשירות אפירה, אין שמות. יש פה עולם רק עם שם אחד, קוראים לו פרעה. ותראו, אני קורא קופץ בפסוק ז', ותאמר חלכותו אל בת פרעה, הילך וקרא את לך אישה מנגד, ותאמר לבת פרעה לכי, ותלך על מה? ותקרא את המיילד, תראו כמה התורה מדגישה אין שמות. ותאמר לבת פרעה, הילך את הילד הזה לי, ונגילו, וניתן שכרך, ותיקח אישה הילד, ותניגהו, ויגדל הילד, ותביאו אל בת פרעה, וילד לבן, ותאמר כימין, ותיקח שמו משה, ותאמר כימין המים משיתים. עולם בלי שמות, עד שיוולד משה. פרעה יצר עולם בלי שמות, ואני אגיד לכם פה מדינה עמוק ועמוק. אני הבנתי את הדבר הזה במדענק לפני הרבה שנים. הייתי במדענק, יש במדענק מטען של נעליים. אמרו לי שהוא נשרף בזמן האחרון.
לא יודע מה.
יש מטען של נעליים. יש במדענק...
היינו שם לפני חצי שנה
בעולם. היה, אז נכון שאני שם שיצור. יש מטען של... אז הנה, אתה היית פה האחרון לפני חצי שנה, יש עוד חשב. גם כן? אוקיי. מטען נעליים במדענק. תמיד כשהייתי מגיע לשם כל שנה, שם הרבה נעליים וכל כאלה סרוגים וכל מי שלא היה. והמטען הזה של הנעליים, כולם עוברים שם המון המון נעליים. יש שם, תגידו לי אם אתם ראיתם את זה, יש שם נעליים אדומות, דהויות קטנות. והכל שחור שחור, הם כולם רוצים לנעליים הללו להצטלם איתם. שאלתי את סינן, מה העניין? תראה מלא נעליים, מלא 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 נעליים מרופתות, פתאום יש נעליים דהויות אדומות קטנות כאלה, או לא קטנות, אבל אדומות כאלה דהויות, כולם מתפסים שם מצלמים את זה.
למה?
יש איזה זהות. כי? יש איזה זהות. יש איזה זהות, יש איזה זהות, יש איזה צבע. ואז תפסתי לפני הרבה שנים דבר מאוד ארוך, שמאז הוא לא מפסיק ללוות אותי במחשבות על השואה. מה זה?
מסר,
מסר מסר.
לא שומע? הנעליים על כל
זה
מסר מסר.
אה,
אני
לא שומע.
כן.
אז מה עשינו בראש? יש שאלה של... אה, לכן עשו את זה בגלל הנעליים האלה?
זה מסר מה...
בגלל הנעליים האלה? הבנתי. אוקיי, בסדר גמור. מה אתה אומר?
לא, לא, זה הפוך. זה לא סותר,
לא
סתם את
זה.
זה
לא, סתם זה, לא. לא קשור, זה היה סוג הסרט, אבל הנעליים לא אותו סוג אותם שם, זה אמיתי. לכן הוא אומר שאת הסרט שם עשו על המשקל של הנעליים. נפל לי דבר מאוד עלוק להבין אותו. כל פעם שהיינו מגיעים למחנה הזאת, להשמדה, לידליק, ואני שמעתי את זה גם אותו דבר בנוער החילוני שעדתי בשיחה, וכולם מספרים לפני שיחסים למחנה, בטח גם בכל המסעות שלכם, כל המדריכים עושה מספרים על הילדה ילנה, כשמה של ילנה, שכתבה יומן מסע לפני שיחסה למדנק, והיא מתארת את זה. וכולם מנסים להכניס את החבר'ה, ואל תחשוב עכשיו על 850, 250, מיליון וחצי, 2.5 מיליון, 6 מיליון. לא תצליח להתחבר למספרים. בוא תחשוב על ילנה, תתאר ילדה קטנה עם צמות שנכנסת. ואני אומר לכם, כל פעם נכנסתי לילדה הגזים שם, ולא משנה מה הרגשתי שילנה נכנסה פנימה ואני בחוץ. לא, הרגשתי שאני לא אבין אף פעם. הרגשתי שלא יעזור כלום, אני לא אבין אף פעם. יש אגב הרבה חבר'ה שיוצאים מהמסע גולים ונורא לחוצים, אותו בכיתי, אני לא מרגיש, אני לא מרגיש משהו דפוק אצלי. לא דפוק שום דבר. הבנתי דבר מאוד עמוק. והדבר המאוד עמוק הוא שאי אפשר להתחבר למחנה השמדה, כי אתה בא כעולם שיש לך שם, ופה היה עולם בלי שם. עולם של מספרים. עולם שבו נעליים מחליפות אנשים ולא אנשים מחליפים נעליים. עולם שבו שיניים זה רכוש. כל איבר בגוף האדם זה רכוש. קשה לי להגיד את זה, אבל בבירקנאו יש ביתן שירותים. ואפילו היה 7 דקות ביום שכולם חייבים לעשות, כי זה פס קיצור לזן אורגני, ומי שלא עושה חוטף מלכות, שבדרך כלל לא אחרי זה נתן לך המלכות הללו. כי אתה מבזבז את רכוש הרייך. הכל הכל רכוש. אין שמות. אין זהות. אין גוון. ושוב פעם, זה לא רק שליהודי אין גוון או לפולני אין גוון. גם החייל האוקראיני וגם החייל הנאצי הוא ראוי להקרבה, כי הוא רק רכוש של הפירר. כי בסוף הפירר הוא אבא של כולם, ורק הוא הנקודה המרכזית. כי בעצם, בסופו של דבר, זה מה שאמור לשרת את אותו, עריץ, אותו דיקטטור. עולם בלי שירות.
זה נתן סוג של כלל, להזכיר עכשיו המערכת.
הכלל כמו בקומוניזם.
למדת שהחייל הוא רק מספר, ובגלל זה גם נתנו את הזכות לעשות מעשים שלא יעשו לפעמים. וגם את הזכות, אם באמת, כמו שאמרת, הוא ניתן להקרבה, גם כי הוא הרגיש שהוא ניתן להקרבה, שהוא חלק מרכוש למדינה, שהוא כאילו שייך לאותו אידיאל שבעצם היה גם בצבא האדום, בצד השני.
לא דיברתי על סוג דעתך, כלומר,
חוסר השם שלו גרם לו להרגיש שהוא רק עוד בורג במערכת ענקית, ושהבורג הזה ניתן להקרבה בשביל המערכת, וזה היה איך זה תפקידו.
כשהייתי בקו האחרון בתעסוקה, התפקיד שלי במילואים, למרות שאני יכול להיות פטור כמו שבא, אבל חשוב גם לעשות את זה, התפקיד שזה לנהל את המוצב, כל היציאות מיוצא מבא ומעבר לזה. אז אמרתי בסוף האימון לפני שעולים לתעסוקה המבצעית בדרום, אמרתי לכם, אספתי את כל הפלוגה, ואמרתי להם, אני אתן מספר לכוכבים לכולם שמות יקרה. אמרתי להם, לנהל פלוגה זה מספר וזה שמות. כל אחד מכם זה שם, הוא צריך לצאת הביתה, יש לו פה אירוע, פה יש לו לימודים, פה הוא חייב להיות בבית, ויש מספר של כוננות. אם כולם פותחים למגע ויש מספר, אז אפשר להתייחס לכל אחד לשם שלו לבקשות שלו. אבל אם אין מספר, הנותן מספר לכוכבים, אבל לכולם שמות יקרה. החוכמה היא שאתה לא רק מספר, יש לך שם, אישיות, משהו משלך. אבל אם אין גם את הצד שאתה חלק ממספר, אלא רק כל אחד עושה מה שבא, ככה לא מנהלים מדינה, לא מנהלים צבא. אז על אותו עיקרון, כל חייל הוא גם מספר, אבל הוא בא עם שם, וכל הנותן מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרה. כל אחד מאיתנו הוא חלק ממספר, מעניין שמות בני ישראל, מעניין העולם, אבל לכולם שמות יקרה. וזה לא היה בצבא הנאצי. זה לא היה. וזה לא היה אצל פרעה. ועולם בלי שמות, ועומדות מולו שתי נשים, שלדעת רוב רבותינו אלו יהודיות, ולדעת מקצת רבותינו לחוסדות כמו תולם. אני חושב שזה ממש פשוטו. גם בשואה, הרוב, במהלך ההיסטוריה, הרוב היה עם ישראל שהתנגד למהלך הזה, ותמיד היו מיעוט שהם היו חסידי אומות העולם. גם מציאותית זה רוב ומיעוט. ותפסתי פתאום מושג מאוד מאוד עמוק. ומאז, ברור לי לחלוטין, זה ממש השגחה, אני מבין שזה עומק המושג אנטי-שמיות. הבנתם? מה זה אנטי-שמיות? המלחמה נגד, שלכל אחד יש שם. אנטישמית. עכשיו, אני יוכח את דבר אלה, יוכח. אני רוצה, לא, זה לא הוכחה, אני רוצה לבסס את זה. תראו לכם שביל אמר, אנטישמי גדול קבע את המושג הזה ב-1897. אנטישמי גרמני גדול, עוד לפני השואה, לפני מלחמת העולם הראשונה, הוא המציא את המושג אנטישמית. וכשהוא כל החוקרים, זה לא אנטישמית, כי הרי גם הערבים הם שמים, הם היו ביחד, המופתי היה לו תוכנית עם היטלר, איך להרוג את היהודים. אז הם אמרו, בוא נקרא לזה יהודופוביה, זה שנאת היהודים. ואני טוען לא, אני טוען שבאמת זה לא סתם. אנטישמיות זה מהלך של דיקטטורים למחוק את מי? למחוק את השם לכל אדם בעולם, לא משנה מי הוא. אבל מי העם שהוא, לאורך כל ההיסטוריה, נושא את הדגל שלכל איש בעולם יש שם? עם ישראל. אז מי האויב הגדול ביותר שלי, למחוק אותו כדי ליצור עולם בלי שמות? עם ישראל. לכן באמת האנטישמיות בפועל הייתה עיקרה נגד יהודים. אבל בעומק היא בעצם מאבק על מה זה אדם. על מה זה אדם? אנטישמיות.
אפשר לראות את זה שני דברים, גם מהצד בנאצי שאייכמן נתנו טען במשפט שהוא היה רק חלק מהמערכת.
כן, הוא לא אשם, הוא רק מספר.
גם במובן השני שהעובדים שטען על...
דמניוק?
דמניוק, על איך הם ביטלו את המשפט שטענו שזה לא הוא. בגלל שכולם היו מספרים, אז כאילו...
פחות אחריות. היה שם עוד דבר שצריך לנו שקוראים לזה גם טוב וזהו, כן.
קדם מישראל בספר במפות הקדמות במשרד ולפני זה במשפטים כאלה לשימון במשפחותן
נכון, זה פירוט נפלא שהפרשים עוסקים בו, המצא בבחרים ובמשפוע גדול ואני רוצה לפני שנבוא ותראו את הדברים נראה אותם הצד של היטלר עם מחשבו איך הוא אומר את זה אני רק רוצה לחדד פה יסוד גדול שאומר אותו המר"ל בהמון מקומות מקומות מכתביו המר"ל טוען שיהודי זה הפך ממים ולכן אומר המר"ל, משה לא נקרא משהו מן היאור, אלא משהו מן המים. ובכלל, אברהם העברי מעבר לים. מצרים זה מצר הים, קריאת ים סוף זה להכות את הים. המר"ל טוען שיהודי זה אנטיתזה למים. למה? אומר המר"ל, קח מים, שים אותם בכוס כזאת, בכוס אחרת, במבחנה, בסיר, בצלחת, בדלי. מה הצורה של המים? אין להם צורה, כי מים זה עדר, מים זה חומר. כמו, לפי השם של אתמול זה הרבה יותר מובן. מים זה עדר, מים זה עבדות. פעם אמר לי אחד התלמידים שלי, אמר לי, לכן אחרי באום תזרום, תזרום, אין מה, תזרום. תזרום אותך עכשיו, מה אתה חושב? תזרום. יש כמובן גם תפקיד למים בעולם, אבל מים בהיבט השלילי של... מה?
יש מים של בתואר.
נכון, זה מים בהיבט של עושים למעלה למטה, נכון. אבל המים בהקשר הזה, זה מים במובן של, אומר המהר"ל, של אדריות, של פלסטלינה. לכן מדבר אגב דבר מדהים. הגמרא בחולין אומרת, מרדכי מן התורה מניין, אסתר אסתיר, כולם מסתיר מן התורה מניין, אסתיר אסתיר. אבל הגמרא שואלת לפני כן, משה מן התורה מניין, היא אומרת מניין, כתוב בפרשת המבול, ושגע אמרו בשר, והיו ימיו 120 שנה. מי חי 120 שנה? משה. כמה זה לשגע גימטיה? משה. שואל המר"ל, משה מן התורה מניין? מה זה זה? פתח את התורה כולה, מספר שמות, משה מן התורה מניין? חוץ מפרשת, תצווה, שהוא לא נזכר. הסבר למה, קשור לשושבינים לא עכשיו. חוץ מפרשת תצווה, וחוץ מספר בראשית, איפה משה רבנו לא נזכר? איפה הוא לא נזכר? משה רבנו כל התורה נזכר, משה מן התורה מניין? אומר המר"ן נורא ברור. דור המבול היה דור שנמחה במים, דור בלי זהות, בתים עלי ארץ חמאס. דור של החלוטין רצה הקדוש ברוך הוא להחליף את העולם. אמר רגע, יש מי שיוציא את העולם מן המים. יש מי שייתן לעולם זהות. משה רמוס שם, הוא יוציא את העולם מן המים. לכן משה זה גם אותיות השם, זה כבר חלום. הוא יחזיר לעולם את המציאות שיש השם, ולכל יש השם. לכן בעצם יש פה מאבק אדיר להוציא את עם ישראל ממצרים, ממצר המים, מהעבדות הזאת, מהמקום שבו אין זהות עצמית לכל אחד. לכן אומר המר"ל שיהודים הם עם קשה עורף, עקשן. אתה אומר לו שלום עליכם, אומר לך עליכם שלום. כי לא קל, לא קל למישהו צורה להתאחד. בסדר? עכשיו בואו נעבור לדבר מדהים. תסתכלו בבקשה בסוף הספר בנספחים, וזה באמת קטעים מאוד מאוד... כי מים זה חומר, זה לא תחומה, זה אדריות, זה אין אחד הזהות שאתה להגיד, כל העולם יראה בעל אחד, ואברהם יראה לשם. בסדר? אנחנו בעמוד 126. בעמוד 126. הספר הזה נקרא שיחות עם אשתי דבר. חיבר אותו הרמן ראושניק שהיה חבר בכיר במפלגה הנאצית והוא היה רופא, הוא היה חבר בכיר במפלגה הנאצית הוא עזב אותה הרבה לפני השואה, בעבר ארצות הברית הוא פרסם את השיחות שהיה לו עם היטלר והספר הזה יצא כבר בעברית ב-1945 בהוצאת מסעדה תמיד שאני הביא לי אותו מהספרייה הלאומית היה חסרים ו-30 עובדים למרות שאפשר להשיג אותו באינטרנט ראיתי עברתי עליו כמה פעמים, צילמתי כאילו אותו לא יודע מה כתוב בשלושים עמודים האלה, אבל עברתי אליו וליקטתי ממנו, מכל הספר הזה מקורות, חלק ממה שהוא כותב, שדברים שאיך הוא תפס את עם ישראל, וזה לא יאמן הדבר הזה, ואני חושב שהמצווה לפרסם, שידעו כולם, הייתי חושב שהקטע הזה צריך להיכנס לתוכנית הלימודים, שידעו כולם על מה לקחו אותנו למסרפות. וכל מי שטוען, כל מי שטוען שמה הרבות היהודית, כמו שהרגית הפולנית, את שני אסור להרוג. והפוך לגמרי, גם אמרנו שהמטרה היא להגיד שלכל איש בעולם ישם. אבל כל מי שמבין שאיתלר תפס ליהודים לא כגזע תחתון, אלא כאנטי גזע, כי זה האויב הגדול על המאבק הזה, לא מבין מה מיוחד בארץ. בואו תסתכלו יחד איתי. פתח דבר על דמת המחבר. וואי, הזמן שלנו קצר. טוב. כתבתי בכל קטע שהקטתי, מאיזה עמוד הוא נמצא, כדי שאפשר למצוא את זה במקום. שאיפותיו האמיתיות של היטלר של נציונל סוציאליזם בא להגשימם אינן כתובות במיין קאמפף במלחמתי. ספר זה נועד להמונים. ואולם הנציונל סוציאליזם עוד לא תורה נסתרת בחוגים מיוחדים של מתי מעט נבחרים שוגים בתורה הזאת מוסיפים לפתח אותה. רק בחוג זה הביא היטלר בצורה חופשית יותר את כמותיו הפוליטיות והסוציאליות. בחוג מצומצם זה שמעתי אותם מפיו גופה. שיחות אלו עם היטלר הם שיחות ממש. הם התנהלו בשנה האחרונה לפני תפיסת השלטון ובשתי השנים של השלטון הנציונל סוציאליסטי. כלומר, זה שיחות שהיה לי איתו ב-33-34, שנה לפני, וכשעלינו כבר לשלטון. וכך אומר, חילקתי את זה פה שוב במקומות שונים, על פי נושאים, הכותרות זה כותרות שלי, לא בספר, הציטוטים הם ציטוטים מדויקים. אומנם כן אומר, ברברים אנחנו, אף רוצים אנו להיות כך, תואר כבוד אולם, אנחנו הבאים לחדש את נורי העולם. העולם הזה הקיץ הקץ עליו, תכליתנו, כן, תעודתנו היא לעורר חבדה. הגרמנים באו משפטים גרמנים שהוא מאוד ברברים, והיטלר טוען שצריכים לחדש את נאורי עולם ולחזור לברברים, אז תכף נביא לנו. זקוק אני לאנשים היהודים להניף יד כהוגן, ואינם עומדים לשקול בדעתם בשעה שמותר להם להרוג נפש. הרי זה כקליפת השום בעיניי ניסוי עמם תוך כדי כך גם כלי חפץ אחדים על חשבונם הפרטי. כלומר, אני מוכן שהאנשים הללו ייקחו מה שהם צריכים, אבל הם צריכים להניף בלי סירוב פקודה מצפוני. הם צריכים להיות מסוגלים להרוג נפש בלי להניד אף אף. אגב, בפועל, הייתה הוראה ברורה שאסור לקחת שום דבר ככל זה רכוש הרייך. היה אסור לשום חייל לבזוז ולשלוח יד בממון שהוא רכוש הרייך עם עונשים כבדים. אנחנו יודעים שבפועל זה לא קוים. הייתה בכל מקום, והיטלר ברמה עקרונית אמר, בסדר, ברור שזה חלק מהמחיר. אבל בסופו של דבר, אני רוצה אנשים שיוכלו לבצע את זה בצורה מלאה. האינסטינקט הטבעי מצווה על כל בריאה ובריאה לא רק לנצח לטובה, כי גם להשמידה. חייב אדם לרחוש אי אמון כלפי הרוח והמצפון ולתת אמון באינסטינקטים שלו, עלינו לקנות לנו שוב תמימות חדשה. מה זה תמימות חדשה? למה אינסטינקט מצווה להשמיד את הבריאה? למה הוא רוצה לחזור להיות ברבר? מה הוא אומר כאן? אגב, מי שרואה את הספר רואים אדם, רואים? מישהו שהוא עם חשיבות מאוד רחבה, מאוד מעוות, מאוד הזויה, אבל מאוד רחבה על המון תחומים, הוא רצה לעשות מהפכה בהמון תחומים בהיסטוריה. לא סתם היה בן אדם בלי שכל, הבן אדם הזה, הפוך, הוא היה נחש עם שכל גדול מאוד, ולכן הוא כל כך מסוכן. אבל הוא, מה שהוא אומר, אני רוצה את מימות חדשה, לפתח את האינסטינקטים מחדש, לעזור לברברות. למה? מה הוא טוען בעצם? מה? למה? איך עובד הטבע? איך עובד הטבע?
זה לא לעשות כאוס.
שמה? שלא לעשות? כי מה?
חוק ה... הכל יוצר איזון בעצם. יש כוח אחד בעצם נגד אליו כוח שני, ודואג לך ששום כוח יהיה חזק יותר. בסופו של דבר זה...
ואז הוא רוצה מה? הוא רוצה לפרוץ את זה? הוא רוצה
לחזור לזה.
לחזור?
זה כוח השלמות.
השלמות היא שהחזק כמו מנצח, אריה אוכל את ה... מה?
זה לא עובד ככה, אבל...
יש מה? אלא?
אם האריה יהיה חזק מדי, אז הוא ישמיד את האיילות, ואז לא מיום.
אז מה הוא אומר? מה הוא אומר?
הוא רוצה להגיע לאיזון.
איזה איזון הוא רוצה להגיע לבוא? הוא
רוצה למצב שבו הוא אמנם החצה.
כן.
והוא השולט בעולם.
כן.
אבל כל העולם נמצא בעצם במצב של כאוס.
אז למה הוא משמיד את כולם? את כל מי שאלה את כולם? את כל מי שהוא גזר תחתון. הרי בסוף גם הוא יושמד. אגב, אתה צודק במה שאמרת שלפי היטלר, כל מי שאלה, היטלר רצה תוכנית רייך אלף השנים, שכל מי שאין עושה רב לומדים, ועיניים כחולות בסוף יגיע למסוף. כלומר, אם היטלר היה מקבל רכות ימים לאלף שנים, היטלר היה עצמו נכנס, למסוף. כן, מה רצית להגיד? מה רצית להגיד? החזק שורק. כלומר, החזק שורק. תסתכל בטבע. ככל שמישהו יותר חזק, הוא יותר שורק. האדם הוא החיה הכי חזקה, הגרמני הוא העם הכי חזק, הוא את השכל הכי גדול, הוא את היעילות הכי גדולה, וממילא החזק שורק. הרי לא מרגיש בעיות מצפון שהוא טורף את הג'ירפה. מי יכניס לעולם שיש בכלל בעיית מצפון שיש גזע אדונים וגזע עבדים? עוד רגע נראה מי הכניס את זה. אם לא רוצים להשתחרר מהטמטום הזה. העולם הוא עולם טבע. בעולם הטבע, החזק כובש את החלש ועושה איתו כל מה שהוא צריך. יש גזע אדונים וגזע עבדים. איפה זה לא קיים בטבע? ולכן, הוא אומר, אגב, נקפוץ שנייה אחת. תראו בעמוד 127, בקטע אחד לפני הסוף, גזע אדונים וגזע עבדים. אני קופץ רגע לשם. החברה נטולת המעמדות של המרקסיסטים אינה אלא שיגעון. מי זה המרקסיסטים? קרל מרקס.
קומוניסטים.
קומוניסטים. הוא אומר זה שיגעון, זה שטויות. משטר פירושו תמיד משטר מעמדי. להגיד שכולם שווים, אומר יותר זה שטויות. אגב, הוא צודק. למה? כי ברגע שאתה נמצא עכשיו בשלטון הקומוניסטי, אתה אומר כולם, הכל של העם, נכון? מה זה קומוניזם? הכל שייך לכלל. ומי מחליט מה אומר כלל? חברי המפלגה. ומי קובע בחברי המפלגה? הפוטריון העליון. ולכן סטלין הרג 50 מיליון רוסים, פרטים שפגעו בכלל שהוא סטלין. אומרת למה אתה מקשקש, זה מעמדות, מי ששולט פה במעמד, ועזור, כל ראש עיר, כל ראש ממשלה, כל מי שיש לו תפקיד, יש לו מעמד יותר גדול, הוא מחליט, אז מה אתה רוצה? להגיד שאין מעמדות? יש מעמדות. הלאה, כמו כן מטורפים המושגים הדמוקרטיים של משטר מעמדי, המיוסד עשה כסף. כן, מה זה דמוקרטיה? שכל אחד יכול להיבחר להיות חבר כנסת. כמה צריך להוציא חבר כנסת כדי להיבחר? עכשיו הסכום הנכון ביקורת, כמה הוציאו? כמה? רבע מיליון? היו כאן שיגעו למיליון, להיות אולי ראש מפלגה. רבע מיליון כדי להיות חבר כנסת? אין לי רבע מיליון. אז אני יכול להיות חבר כנסת? לא. אז מה אומר? מה אתה רוצה? זה הון שלטון. זה מעמדות על הון שלטון. הון שלטון זה לא אמיתי, זה גם לא מציאות הנכונה. אכן זה סוד הצלחתנו, שאנו העמדנו שוב במרכז המלחמה הפוליטית את חוק החיים של האדנות האמיתית. האדנות האמיתית קיימת רק במקום שישנה גם כניעה אמיתית. אין לנו מתכוונים לסלק את יף שוויון של אנשים, כי להפך להעמיק אותו, כמו בתרבויות הגדולות הקודמות. במקום אחר אגב הוא כותב, אני באתי להחזיר את העולם לרומא ולמצרים. זה מדהים. עם ישראל המאבקים הגדולים שלו בהיסטוריה. רומא, מצרים, היטלר. אומר, אני באתי להחזיר לרומא ולמצרים. רומא הייתה לשיטה. רומא הייתה אימפריה, השיטה שלה הייתה מרכז עבדים. מרכז עבדים. והוא אומר, לגדור אותו מסגים של לעבור אותם, עד כי אלה חוק, אין משפט שווה לכול. הנמצא בנו אומץ לב, לא רק לעשות דבר זה לעיקר בפעולותינו, כי גם להצהיר על כך בגלוי. לא רק איפה לא הזכי עמים אחי באותם עשו את השלם הגרמני. תודתנו לשווה את דתר עמים, העם הגרמני נועד להקים את מעמד האדונים מחדש בעולם. גזע אדונים, גזע עבדים. אגב, שכחתי להדגיש שמשהו כותב בהקדמה, שבמיינקאמפ, במלחמתי, אתם לא תמצאו את המשפטים האלה, שעוד רגע נגיע לעם ישראל. שם היהודים הם שטן, הם זנב, הם השטן שגונב את הכסף, פרוטוקולים של זקני ציון, שם זה כמו שאנחנו נלמד השנה את אמנת החמאס, אותו דבר מה שכתוב שם אמנת החמאס. אבל אומר איקר זה, אומר בראושניק זה הסטה החוצה. פנימה, עכשיו בואו נראה למה המאבק הוא על עם ישראל. אבל הבנתי את ההיגיון חסר היגיון שלו? יש טבע, יש ברבריות, יש אדונים עבדים. אז אם יש אדונים עבדים, החזק יכול לשעבד לחלש, ולמה הוא צריך להרגיש רע עם זה? בכל הטבע, החזק שטורף את החלש. זה החתול לעכבר, זה עכבר למי שחלש ממנו, זה כל דבר זה ככה, זה הטבע. וכיוון שזה הטבע, ממילא החזק צריך לרכוש את החלש. עכשיו בואו נראה, בעמוד 26, מדוע היהודי הוא האויב האמיתי והמאבק בכלל. דבר זה מעניין אם לעקור את הלזור בגרמניה מן השורש, השליחותיה גם קוטיה. האיטלקים, הם אנשים תמימים. יכולים הם גם להיות פגנים וגם נוצרים בעת ובעונה אחת. איטלקים וצרפתים שאתה רואה אותם בכפר פגנים זה אלילים. הם, נצרותם לא מכך דור בבשר. איפה שרחוקים, הערים, מרכזי התרבות, הם נשארו פרימיטיביים אלילים. לא פרימיטיביים אלא אלילים. לא כן הגרמני. הוא לא יקום בדרוש בכל דבר. או שהוא נוצרי, או שהוא פגן. להיות גם זה וגם זה לא יוכל. בשביל עמנו, הרי זו ברירה מחרת. אם יחזיקו באמונת הנצרות היהודית ובמוסר הרחמים הרכיך שלה, או באמונה חזקה. אמונת גיבורים באלוהים אשר בטבע, באלוהים אשר בקרב עמנו, אשר בגורלנו ובדמנו. אנחנו רוצים באנשים הפוזים ביניהם השמיימה, רוצים אנו באנשים בחורים היודעים ומרגישים כי אלוהים הוא בקרבה. למה מתכוון איתן שאומר שאלוהים הוא בקרבה?
שאין אלוהים.
שאין אלוהים. עוד מעט נראה זו מרצות פרש. לא שיש אלוהים, במילים אחרות. מי דפק לאנושות את ההבנה והכניס שיש מוסר, שיש מצפון? מי דפק לכולם את ההבנה הזאת? זה לא היה ככה. אנשים בעמים הברברים, כל עם שניצח, שמיד את כל העם, יש אנס, טבח, בית המקדש, הוא מסביר מה עומד מאחורי זה, אבל הוא אומר, כל מלך כסדים, כל מלך שהוא הרד מהגולגולת של המלך, הוא עשה כוס. הוא היה שותה, כל כוס היה גולגולת של מלך אחר. סליחה להתירו על פרוטלי. זה היה עמים. וזה היו העמים. על זה דובר. העמים האלה. כן, שאנשים מדברים, למה התורה נוספת לרשוע, למה הנוקשות הייתה להשמיד. יש מלחמת חורמה. כן, מלחמת חורמה בעמי קנה. בשיבת עמי קנה. למה צריך להיות כאלה נוקשים? איפה הרחמים של יהודי? יהודים הם תמיד רחמנים. אתם מבינים על מה נלחמו? על מה צריך לחלות מן העולם? זה הייתה המציאות. המציאות הייתה כזאת. ועל זה הייתה מלחמת הקודש של עם ישראל. להוציא מהעולם את הברברות ולהכניס אמירה אחרת. והוא אומר, אתם הרסתם את העולם. כן, צודק.
אומר להוציא מעולם את הברבריות, אז למה שלא יבוא ישראל יעשה את זה בדיוק? נראה כאילו התגובה של ישראל בשביל לדקות הברבריות היא גם כן תגובה רוחנית.
היא לחמש ויש.
נכון, אם נבלתי תגובה לי ביקשתי את הקש. כשהמציאות הייתה מציאות, טוב, אנחנו נוסעים עכשיו לסוגיה אחרת. לפי הרמב״ם גם על עמלק, גם על עמלק חובה לקרוא לשלום. והוא מקבל את השלום ועומד בתנאים שהם נמנים שם שני תנאים, אין מצוות מלחמת עמלק. גם על עמלק. אין עם בעולם שלא קוראים לו לשלום, אם מקבל את שני התנאים שנמנים שם, זה לקיים שם מצוות בנו אחר. ומה עשה עם ישראל? כלומר, פיקוח ריבוני של עם ישראל, שהוא באמת מקיים את זה, פיקוח ריבוני של עם ישראל, ושבע מצוות בנו אחר, שזה המצוות האנושיות הבסיסיות, אין יותר חובת השלמה. כך הוא עושה קרם במלאכה. אבל, אם לא, אז המלחמה הייתה מול הברברים הללו, לחלוט אותם מן העולם ולהשליט סדר עולמי חדש, שלכל אדם יש בחירה בצדים בשם. על זה עם ישראל לא נלחם. והיטלר אומר, אני חוזר אחורה. אני חוזר למציאות הזאת שהייתה עד שבא עם אחד ודפק לעולם את הדיסקט. והוא אומר כך, עומדים אנו בסופו של דור העבר. הרוח שנתן גדולה לעצמו נהפך למחלת חיים. המהפכה שלנו אינה רק פוליטית וסוציאלית בלבד. אנו עומדים על סף מהפכה כבירה במושגי המוסר ובתפיסתו הרוחנית של האדם. אתם מבינים? זה לא מהפכה פוליטית, זה לא מהפכה חברתית, זה מהפכה מה? יותר גדול מזה. מהפכה במה? ברוח, במוסר, בהגדרה מה זה אדם. רק אם תנועתנו מסתיימת תקופת בין הזמנים, גם לא בין הזמנים, בין הזמנים תקופת ימי הביניים. אנו באים לקצה הדרך התור של האנושיות, לוחות הר סיני עבד ערכם. המצפון החמצה היהודית איננו כמוהו כברית המילה, הטלת מום באדם. זה לא יאמן. כתוב על עמלק שעם מחתך מילותיהם של ישראל וזורקם כלפי מעלה. והיטלר אומר, אני נלחם בברית מילה ובמצפון. זה לא יאמן, אבל ברית מילה ובמצפון, יש, אני הגעתי לספר הזה, כי הרבה ציטטו משפט בספר הזה, שהיטלר אומר ככה, היהדות חידשה שני דברים בעולם, ברית מילה בגוף ומצפון בנפש. ואני לא מצאתי את המשפט הזה בספר, אולי ב-30 עובדים שהיו חסרים. אבל המשפט הדומה זה המשפט הזה שאמרנו עכשיו. ומה בעצם העומק שלו? ברית מילה זה לתקן את היצרים, שלוט ביצר, ומצפון זה שלוט בנפש. תתכוון את הנפש. היטלר אומר, זה האסון הגדול ביותר שמיטה היהדות על העולם. ולכן הוא אומר כך, ההשגחה יעדה אותי להיות משחררה הגדול ביותר של האנושיות. אני משחרר את האנשים מקבלי הרוח אשר נהפך למטרה בפני עצמו. מן העינויים הנהלכים והמשפילים של חזון שער, המכונה מצפון ומוסר, ומן התביעות לחירות ועצמאות אישית, אשר רק מעטים מסוגלים לקבל אותם. אגב, בכל מקום שהתרגיע, הראשונים שהנאצים השמידו בכל עם, זה היה אנשי הרוח הוגי הדעות, כל האנשים החושבים שהם בני חורי לחשוב, גם כדי שלא יהיה מתנגדים. והיטלר אמר, המון הוא עדר שיבצע את הוראות הפירר. אין אנשים חושבים בעמים אחרים, רק המעמד של הגזע העליון, והמפלגה בעצם שהיא המפלגת המרכזית השולטת, המפלגה הנאצית. המהפכה הזאת תהיה פוחה גמור של המהפכה הצרפתית הגדולה, של רנסאנס, של חשיבה. ושום אירוע יהודי לא ינצל את הדמוקרטיה, יציל את הדמוקרטיה מפניה. ימים קשים בהם אני יודע גם ככה, קשה והגברי יחזיק מעמד, בעולם יקבל פרצוף חדש. ואף כל הנצות הסומה הזאת, על האמונה המשיחית, תורת המוסר שלה, הרי כשמצפון מושג הרת, לא מן היהדות היא נובעת. על מידת השנאה ליהודים הפעמת, בלב היטלר אומר אושוויץ, אפשר ללמוד על פי אורך שיחתו, לעולם לא יכול לסיים את דבריו, בלי שיזכירו אותם לפחות ולא נשאר. עכשיו שימו לב למשפט הבא, ובעיניי זה המשפט המפתח של כל הפסקאות הללו. כי המלחמה על השלטון בעולם נערכת רק בינינו, בין שני המחנות האלה בלבד. מלחמת גרמנים ביהודים, כל השאר אינו אלא מראית עין כוזבת. מאחורי אנגליה עומד ישראל, וכן מאחורי צרפת, ומאחורי ארצות הברית של אמריקה. גם הוא גירש את היהודים מגרמניה, הרי הוא מוסיף עדיין להיות אויבינו במלוא העולם. תבינו את המשפט, המשפט הזה הוא לא יאמין. מאחורי אנגליה, אימפריה ששולטת בשני שולם, עומד ישראל. איזה ישראל? מה זאת אומרת? דוב דמן וסיירת מטכ"ל. אין. מדינת ישראל, אין. מה? על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? הוא אומר מאחורי אנגליה, הוא אומר מאחורי צרפת, מאחורי ארצות הברית של אמריקה. כן, כן, וגם, אבל פה זה הרבה דבר רק להסתה של כביכול. הוא אומר פה משהו הרבה יותר עמוק, זה הסתה החוצה. אתה יודע, אתה צודק רואים. הוא אומר פה, זה הכל שטויות, תבינו, זה שטויות, זה נצח פיזית נשק. מי שהטמיע את עולם המוסר, זה עם ישראל. ולכן תשמעו דבר מדהים. והדבר המדהים, שקודם כל הייתה הוראה, זה ידוע, הוראה של סוף המלחמה של הנאצים הייתה, אם יש או רכבות להשמדה, או רכבות להספקה לצבא, להשמדה. ולמה? להפסיד בקרב, לנצח עוד 100 שנה. להפסיד ליהודים שהם לא להרוג אותם, לא עשו. בפועל, לא תמיד זה בוצע, אבל זו הייתה ההוראה מהדרג העליון. אבל יותר מזה, חשבתם פעם על עם בהיסטוריה שנלחם בנו, טבח בנו והרג אותנו? עשו את זה המון עמים, אבל אני לא יודע אם יש עוד עם אחד. הקוזאקים עשו את זה על הדרך, רצו את הבחוש. אני אומר לכם, זה מזעזע מה שהם עשו. אני אומר לכם, אם קוראים פעם את העדויות של הבח, מה עשו הקוזאקים לנשות ישראל ולבני ישראל, אני אומר לכם את התמונה שלי בלילה. לא יאמן איזה התעללויות, אבל זה על הדרך. אני לא יודע אם יש עוד עם שבהגדרה שלח את החיילים סוג ב' שלו, הוורמאכט, להילחם ברוסים ובאמריקאים. באמריקאים זה מרחוק, באנגלים. ואת החיילים סוג א', הגסטאפו והאס-אס, שלחנו לכם בתינוק בן החודש, בסבתא בת ה-90, כי הם יהודים. את יחידות העילית שאתה הכי סומך עליהם במשימה העיקרית. הסבתא הזאת. החיילים סוג ב', זה להילחם מול בנות הברית, זה לא העיקר. זה לא האנשים שבאמת אתה סומך עליהם עד הסוף. זה לא יאמן הדבר הזה. והוא אומר את זה ברור למה. הוא אומר את זה ברור למה. ולא רק בגלל פרוטוקולים שזקני ציון כי הם השתלטו על הכסף. זה לא בכלל מה שכתוב פה. הוא אומר את זה מכיוון שהם דפקו לעולם את ההבנה מה זה אדם. והעולם הולך לכיוון יותר ויותר מוסרי ומצפוני, ואז אדם עשה מרוכז ועדין, וקודם ברברי פראים את כל השכל להיות יעיל, לנצל הכל, הכל עד הסוף. ולכן אומר היטלר את הדבר הבא. אולם אמר היטלר, עד עכשיו דיברנו על יהודי כשליח בממלכת הכלכלה. דיברנו על מבינו הפוליטי, אבל מה לפי דעתך הוא שואל את רשניק נכון, בקורא מלחמה מעמיקה יותר, נקרא תקופה חדשה בעולם. עודדתי אומר רשניק אין מושג לך. לא התאחנו בעולם שני עמים נבחרים. אנחנו נהיינו עם האלוהים, כלום לא נאמר בזה הכל. דברים אלה אמרתי שני פרש בדרך סמלית כמובן. שוב דפק ידרה על שולחן. בדרך סמלית? לא. זו המציאות כפשוטה. ואין כאן כל מקום לפרושים. שני עולמות עומדים זה מול זה. איש האלוהים ואיש השטן. היהודי יריב האנושי. אויב האנושי. היהודי הוא בריאת אל אחר. אין זאת כי צמח משורש אחר של גזע האדם. הארים היהודי, אם מעמיד אותם זה מול זה, יקרא אדם לאחד, עלי לקרוא לאחר בשם אחר. הרי מחוקים זה מזה, כי חוק החיה מן האדם. לא שאני קורא לך ליהודי, זה חוק אינו הרבה מן החיה יותר מאיתנו הארים. הוא בריאה זרה לטבע רחוקה מן הטבע. אנחנו החייתים. זה מה שהיטלר הגדיר. בפירמידה המטופשת הזאת של גזע עליון, גזע ביניים, גזע תחתון, היהודי הוא לא גזע תחתון. היהודי הוא אנטי גזע. הצועני ניקח אותו להשמדה, כי מהו? הוא פשוט מאוד החיה הכי חלשה בבני אדם, שחט אותו, שנשמע. את היהודי נשחט כי הוא אומר שלפולני יש, לצועני ישם. אם לא נהרוג את היהודי, אז יהיה מי שיגיד בעולם שלפולני ולצועני ולרוסי ישם. ואם אנחנו נהרוג את היהודי, אז באמת הצועני יהיה לך, הוא חסר משמעות. זה מה שהוא אומר. בסוף זה הכל משרת את הריצות של הפירן כעולם עדרי, עולם החושב.
הרי מה אומר, היהודים אוהבים את הרחמנות של כל זה שזה חיבור של חברות, אם הוא רוצה להיות דיקטטור.
נכון. אנחנו ממש באמצע מילה, זה באמת שהוא מאוד יסודי, אבל אנחנו נהיה חייבים לעצור כאן כדי לא להפסיק מלחם. אני אבל רק חושב, נכון שנחכה עכשיו עד עוד שבועיים, נכון? כי יש את שבוע הבא, אנחנו בראש השנה. אז לכן אולי כן כדאי שאנחנו נמצא זמן להשלים את השיעור הזה, מכיוון שחשוב זה ככה יהיה, זה שיעור אחד, לא שני חלקים. יש פה דברים מאוד מאוד מסוימים. אני כבר אומר, ומסתכל ואומר שיציאת מצרים, לא מה שראינו, היא תהליך הגבולה של מי? של מי? של העולם כולו. איך נקרא ספר הספר של יציאת מצרים? ספר שבת. כי זה הכותרת. שם ישראל מתחיל להוביל בעולם. בואו נמצא זמן. מול מי אני מתאם? מי לוקח פה, מתי נוכל למצוא זמן ככה לשיעור? עכשיו מתי זה יכול להיות? טוב, אני נמצא אולי בתחילת שבוע הבא, אולי איזשהו זמן, אתה יודעים מה? אולי בשבת בבוקר אחרי שעה אחרי זה, בטח הרבה לא יוצאים אולי בשבת. טוב, בוא, נמצא, דוד, אתה בודק עם החבר מתי הזמן הכי נוח, ואנחנו רוצים זמן להשלים את זה לפני ראש השם. בסדר? מונה את זה. יאללה, תפילה.